איפה הדמויות פעם, איפה הדמויות, איפה לראות את הצדיקים של פעם, קדמונים, לנסוע פעם בעיירות, לחזור בזמן. אתם יודעים, אדם שדבוק בשם, באמת, וחי את התכלית, שהוא לא מסיח את הדעת שלו מיום המיטה, מבית החיים, מהמקום שיוליכו אותו אליו. כמו שפעם אמרתי, כל פעם לפני שאני ככה חושב ללמוד או לדבר משהו, אני נזכר ביום האחרון וחושב על הבור, ואז אני מדבר. שזה יהיה ביראת שמיים. יראת שמיים שהיא לא ככה, זה לא יראת שמיים. יראת שמיים, הכוונה זה שבן אדם חושב על התכלית. ככה מתחילים להתפלל, ככה מתחילים ללמוד, ככה מתחילים את היום. הישמח משה, זכותו תגן עלינו, היה עושה וידועים גדולים לפני שהוא היה לומד תורה. ועל הרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותשא בריתי אלי פיך. מה שנאמר, שהקדוש ברוך הוא אומר לרשע, מה אתה בכלל לומד את התורה שלי, אולי אני לא רוצה שאתה תלמד אותה. ועם כל זה, יושב ועוסק בתורה, נוגע בבגד של המלך. לומד תורה קדושה. לומד ספרים, נוגע בספרים. תבינו רק סתם את החומרה, אני אקח אדם שהוא חי 70 שנה, ומתוך 70 שנה, יש לו רגע אחד, מתוך ה-70 שנה, רגע אחד, שנייה אחת, רק שנייה אחת, מתוך כל ה-70 שנה, מה זה שנייה? זה כלום, מתוך 70 שנה, 70 שנה מלאות, כל מה שהוא יעבור, וכל ה-70 שנה שלו, יהיה בתורה, בתפילה, בדביקות, 70 שנה מלאות. אבל שנייה אחת הוא יסיח את הדעת מהשם, כל הפגם של 70 שנה. וואי, וואי. בשביל זה אסור לישון. אם בן אדם ישן, הוא מסיח את הדעת מהשם ימרח. רבי חיים מרדכי מן הדבורנה, בן רבי תמר מן הדבורנה, זכותו תגן עלינו. נכד לרבי ברצי ורבי יצחק מקליש, בן רבי אהרון הרלוי פרמישלן, בן רבי מאיר פרמישלן. תלמיד הבעל שם טוב הקדוש, זכותו תגן עלינו. בא ליד אהרון. הוא אמר פעם, רבי מרדכי מפחדים מהזקן שלך בשמיים, שרוצה להמתיק דינים. הוא אמר שהוא מאחל לכל האדמו"רים שיהיה להם יראת שמיים, בתפילת נעילה של יום הכיפורים, מה שיש לו בשעת המצווה עם אשתו. אתם יודעים, הדבר ש... אי אפשר להשיג אותו בעולם הזה, זה הסוד הנעלם. הרי כל הבני אדם, כל הנבראים, אם בן אדם שמשיג משהו, כל אחד מה שהוא משיג בעולם, הוא משיג מצד מה שהוא יכול. אבל לא נאמר שמה שהוא השיג, זה הדבר הנכון. יכול להיות שהוא משהו ישיג אחרי 70 שנה, 80 שנה, כמה שהוא ישיג, אולי הוא לא ישיג כלום. הוא רק חושב שהוא השיג. כשאנחנו מדברים על זמנים, על חיים שלמים, כל בן אדם משהו משיג, זה בדרך כלל דברים נגלים, אבל את הסוד הנעלם אי אפשר להשיג. המגילה היא כול הסוד הנעלם. כל המגילה עצמה, מהראשית של המגילה, עד הסוף של המגילה, אין שום דבר שהוא נגלה. הכל זה גנוז. בפשט אנחנו רואים שאין בשם השם, לא מופיע שהשם, שם הוויה ברוך הוא לא מופיע במגילה. אבן עזרא מסביר בפירוש על המגילה, הוא כותב שבפשטות שהמגילה נכתבה לכל עם ועם, בכל לשון ולשון. אז הוא פחד שעכשיו יבואו אומות העולם, יכתבו את המגילה, לכל אחד יתרגם את המגילה, שיגיעו לשם השם ברוך הוא, יהפכו את זה לשם עבודה זרה. ואז חז ושלום, במקום שיהיה נס הצלה עם שם השם, יעשו חז ושלום עבודה זרה, במקום שם השם. אז מה אמרו מרדכי ואסתר? לא לרשום שם השם במגילה, ויהיה שם השם בסוד הנעלם. ואז נמצא שכל המגילה היא שם השם, היא רק בסוד הנעלם. זאת אומרת, אין גילוי של שם השם, אבל שם השם תמול בתוך המגילה. מי שהיה חכם והיה גדול והיה מבין, היה יודע שבתוך המגילה כן יש שם השם. שהוא בנגלה ממש. לא מדבר על ראשי תיבות, מסופי תיבות וכו'. יש ראשי תיבות ויש שם השם שהוא בהתגליה. ששם השם מופיע בהתגליה בתוך המגילה, זה נקרא סוד הנעלם, שזה בחינת משיח נולד בתשעה באב. החילוק שמשיח נולד בתשעה באב לבין משיח שנולד ביום הכיפורים או פסח או שאר הזמנים, אלא בפשטות, בגלל שיום הכיפורים למעשה הקדוש ברוך הוא סולח לעם ישראל, נהיה מחילה. פסח עם ישראל יוצאים ממצרים, נהיה גאולה. חנוכה ניסים ונפלאות, שידוד מערכות הטבע, ושהקדוש ברוך הוא מסובב מן השמיים, הוא מוליד להם מלך המשיח בתשעה באב. הסיבה של הולדת מלך המשיח בתשעה באב, בגלל שיוצא לדרך צריך לפקוד את אשתו. וקודש בריחו, מתי שהיה חורבן בית המקדש, הייתה שכינה בגלות, שכינתה בגלותה, למעשה המשיח זה למעשה ההולדה שמה שהקדוש ברוך הוא הוריד נשמת משיח, על דרך שיוצא לדרך, צריך לפקוד את אשתו. יוצא לדרך, עכשיו השכינה, עכשיו הולך לגלות, גלות ארוכה מאוד, אז צריך לפקוד את אשתו, אז מה יהיה? מה יהיה? הזמן של הגלות מתחיל מתשעה באב. מתשעה באב מתחיל הכל הגלות, עם ישראל בצער, ועיקר החורבן היה בעשירי. השריפה, ההתחלה של התשעה באב זה היה בתשיעי, של החורבן שמתחיל, והשריפה, עיקר השריפה היה בעשירי. אבל התשיעי, כל מה שאנחנו הולכים, הולכים על הצור, הולכים על ההתחלה. הכל מתחיל מן ההתחלה, שזה היה ערב תשעה באב, הצער הזה שמתחילים לצום, כל המים רואים אותם, אף אחד לא צם בעשירי, כולם מתחילים בתשעה באב. התשעה באב זה התגלות של הולדת משיח. הולדת משיח זה משיח נולד בתשעה באב, נולד ביום של תשעה באב, ואז למעשה זה נקרא מוחין חדשים. מוחין חדשים, אז מתחיל השכל של האדם, מתחיל להתרומם, לעלות ולהתעלות ולהתעלות. הדבר שבתשעה באב זה שאסור ללמוד תורה. תשעה באב ופורים, יש ביניהם, זה בחינה אחד וזה בחינה אחר לגמרי. זה ההפך וזה ההפך הגמור. מה ההפך של פורים? תשעה באב. כי פורים מצווים על עניין השמחה. זה צריך להיות כל הזמן בשמחה. ותשעה באב זה ההפך, שאסורים בלימוד תורה. אי אפשר ללמוד תורה, ועד רבה צריך לב נשבר גדול בתשעה באב, כי זה חורבן בית מקדשנו ותפארתנו וגלות ישראל. ואילו ביום הפורים זה שמחה של עם ישראל, והצלת כללות נשמות ישראל, זה עיקר הגאולה. לכן הקדיש, הקדיש, שאומרים קדיש, מה אומרים מתגדל ומתקדש, ממחים את שמו של הקדוש ברוך הוא. הקדיש למעשה יש בו בחינה שהוא נעלם. הקדיש למלאכים לא יודעים אותו. בתוספות במסכת ברכות בדף ג' עמוד א', רואים בתוספות, רואים את תניית הקדיש שיסודו את אנשי כנסת הגדולה, כמו שערוך השולחן כותב בסימן ו', סעיף א', שיסודו את אנשי כנסת הגדולה, הוא מביא על כמה טעמים יפים שמאוד כדאי לדעת אותם בכלל, בכללות על אמירת קדיש. אחד אנחנו אומרים על גלות ישראל, שעם ישראל יוצאים, אחד על החורבן בית המקדש, שגם עם ישראל גלינו מארצנו, ועל הגלות הארוכה שהולכת ומתמשכת, ובפרט על החורבן הבתים שיש, החורבן כל שכל הנשמות, כולם הולכים ודחים מדחי אל דחי, ונעשה הצער בעם ישראל, כל הסיבות של הצער והחורבן יסודם, ואמירת הקדיש, שאומרים קדיש, זה בגדיל לגדל ולקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. שאני רוצה לגדל ולקדש את שמו של השם יתברך בעולם, הדרך היחידה שלי לעשות את זה היא על ידי קדיש, כי הפנייה שלי היא אליו יתברך. המלאכים לא יבינו את אמירת הקדיש שלי, המלאכים לא יבינו, אבל הקדוש ברוך הוא מבין. זאת אומרת שהקדיש יש בו סוד הנעלם, כי מי שיכול להבין את הקדיש זה רק הקדוש ברוך הוא, כי בקדיש יש היעלמות שלא מופיע בו גילוי של שמיה. אבל הוא כולו המהות שלו לגדל ולקדש את שם השם. כל המהות של הקדיש. הוא גילוי של שם השם, זה המהות של הקדיש. לגלות שם שמיים בקדיש. אתה אומר קדיש, מגלה את שם השם. לעומת זאת, בתשעה באב, שאסורים בלימוד תורה, ויש צער גדול, כי עכשיו זה שכינתה בגלותה, ויש צער, וחורבן בית המקדש, שלא מאיר שום דבר, ואין שום אור שמאיר בזמן הזה של החורבן. וזה צער גדול, הקדוש ברוך הוא, השכינה הקדושה, כולם בצער, לא יכולים ללמוד תורה. הזמן הזה של התשעה באב, דווקא אז נולד משיח. משיח נולד בתשעה באב, הכוונה שנולד שכל, שהוא שכל נעלם, שהוא למעשה כמו שם השם שמכוסה במגילה, שהשם השם במגילה לא רואים אותו, במגילה לא מבינים שום גילוי בשם השם, לא רואים שום דבר. ומתוך זה, שבתוך המגילה יש שם השם שהוא נעלם, השם השם הזה בא לידי גילוי על ידי שבפורים עושים שמחה, עושים משתה ושמחה על היהודים, כולם ססים ושמחים, מה שאנחנו יודעים עכשיו גם באדר שני, שבסימן תף רס צדיק דיין, כתב השולחן ערוך, שאם חס ושלום יש איזה צער, אין מספידין, אין מטענין, באדר בית, באדר ראשון, באדר שני, לא עושים בהם צער. מסביבו שיש גילוי, אפילו שיש הסתלקות, שזה בחינת חורבן בית המקדש של כל בר ישראל, ועל ידי זה הורים קדיש בשביל לגדל שם השם מה שנחסר באותו יהודי, אבל אפילו אחי, אם יש אדר ראשון, לא אומרים ולא עושים שום הספד ושום תענית, בגלל שבפורים מתעורר עניין השמחה בגילוי. הגילוי הזה הולך ומתמשך ולא פוסק. הולך, הולך, הולך ולא פוסק, בכלל. עכשיו, בשביל לגלות את הגילוי הזה, מה שנמשך זה מתשעה באב. בתשעה באב למעשה נולד משיח. הגילוי בזה שיש בתשעה באב שכל שהוא נעלם, זה על ידי הולדת משיח. כי משיח בפועל נולד בתשעה באב, וברגע שנולד משיח, זאת אומרת מתגלה שכל שהוא היה נעלם עד עכשיו, שלא ידעו שבכלל יכול להיוולד ישועה לעם ישראל, ביום שכולם יסיחו דעתו מן היום הזה. זאת אומרת, היום שכולם יסיחו את הדעת שלהם ממנו, שהוא תשעה באב, ייוולד אותו דבר, שהוא למעשה יתקן את כל הנבראים כולם. זאת אומרת, באותו יום ובאותו זמן ובאותו רגע שהוא הכי מכוסה מעיני כל הנבראים כולם, שאף אחד לא יחשוב עליו, הקדוש ברוך הוא מוליד דמלך המשיח בתשעה באב. שכל נעלם בתשעה באב. ולעומת זאת בפורים, שאנחנו למעשה מגיעים לשיא השמחה, זה שמחה שאין לה סוף, את האדמור מפייסץ נצחותו תגן עלינו רבי קלונימוס. אמר שכשם שביום הכיפורים מצווים לשמור יום הכיפורים, איסור אכילה ואיסור שתייה, אז אומר יום הכיפורים, הרי הוא כיפורים. יום הכיפורים הוא כיפורים. זאת אומרת, מה הכוונה יום הכיפורים? כיפורים? אתם יודעים איזה שיש קשר, גם יום הכיפורים ופורים זה אותו דבר. אתם יודעים את זה שיום הכיפורים ופורים זה אותו בחינה? למדנו פעם על זה? יום הכיפורים ופורים זה אותו בחינה, בעיקרון אין לזה מקורות שיום הכיפורים ופורים זה אותו דבר, יש רק מקור אחד לזה. יום הכיפורים ופורים מקור אחד, זה בזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי בזוהר בתיקון כ"א, בדף נ"ז, בתיקוני הזוהר, רבי שמעון בר יוחאי אומר שיום הכיפורים, יום הכיפורים וכיפור, כיפור ופורים זה אותו בחינה. כי לעתיד לבוא נתגלה, יהיה התענגות בפורים. יהיה התענגות בפורים, ביום הכיפורים כמו בפורים, שהם מתענגים ויש שמחה, בפורים ככה גם יהיה גילוי ביום הכיפור. אז אומר ותלבש אסתר מלכות, כתוב שם בתיקוני זוהר, זה על בגדי הכהן גדול, בגדי הכהן גדול, וגם במדרש רבה בהתחלת אסתר, במדרש רבה כתוב שאסתר לבשה בגדי כהן גדול, ושתי לבשה בגדי כהן גדול, התעדרה בגאווה ולבשה את הבגדים של הכהן הגדול, אחשוורוש השתמש בכלים של הכהן, ושתי לבשה בגדי כהן גדול. זאת אומרת בפורים רואים תיקון שיש קשר בין פורים לכיפורים, יום הכיפורים ופורים, ויום הכיפורים זה מחילה וסליחה וכפרה, ותשעה באב זה הולדת משיח. זה קשר אחד, זה קשר אחר, וזה קשר לגמרי שני. עכשיו, שזה פורים קטן, עכשיו זה פורים קטן, זה נקרא מוכין דקטנות. מוכין דקטנות, שזה בחינת זה הקטן גדול יהיה, שדווקא שיש שנה מעוברת, שזה עיקר הנס, שירושלמי אומר במסכת מגילה, פרק א' הלכה היא, שעיקר הנס, שהנס פורים היה בשנה מעוברת. עכשיו, שאנחנו עושים את השמחה עכשיו באדר ראשון, עכשיו, אחרי זה עושים את השמחה באדר שני, זה הכנת כלים לאדר ב'. עכשיו, חזרתי רבי קלונימוס קלמן, האדמו"ר מפייסצנה, אז הוא כותב שביום פורים פעם אחת הוא היה בצער גדול, הקיפו אותו. הוא לא יכל לשמוח מהצער שהיה שם, היה לו צער מאוד גדול. הוא לא יכל להיות בשמחה מרוב שהיה פורים, היה פורים, אבל הוא היה, כאילו לא יכל לשמוח. אז אמר להם, אני מצווה אתכם להיות בשמחה. כשם שביום הכיפורים אוסרים על כולם באכילה, ככה ביום פורים אוסרים על כולם בעצבות, וכולם צריכים להיות בשמחה. וכולם היו בשמחה רק בגללו, מהדיבור הזה שאמר להם. אפילו שקשה, בפורים צריך להתגבר ולהיות בשמחה בכל תוקף. בכל תוקף בשביל להיות בשמחה תמיד. אז ביום עכשיו שפורים קטן, אנחנו צריכים לעשות רק איזה סעודה קטנה, לא סעודה קטנה, צריך לעשות סעודה קטנה, רק קצת עושים איזה משתה קטן, משהו קצת לשתות, מופיע ברמה בסימן תברי סדיק זין בסוף, סוף הסימן, הסוף, שכבר נגמר ברוך חיים הוא כותב, הוא מביא את הפסוק במשלי פרק תדבר, פסוק תדבר, אומר, איך הולך הפסוק? יודעים? מה זה אומר? זה כולם מקיימים את זה, מרימים את המשקה היום, הנה, יין, תביא יין. לב טוב ומשתה תמיד. תביא רגע, נפתח, אולי נעשה לחיים לחיים. לחיים לחיים, חבל. פורים, אז צריך לעשות קצת שמחה. גם זה שבשתי לבשה בגדי כהן גדול, זה גם המקור לתחפושת. שמתחפשים, זה משם. היא לבשה בגדי כהן גדול, חשבה שהיא התחפשה, בסוף. ושתי זה סמל הגאווה, ושתי. היא קליפת יתוש. אם זה קליפת יתוש, יתוש זה ושתי. אבל צריך את סנהדרין, בדף למתחת עמוד ב', הגמרא אומרת, שאם בן אדם, עכשיו בדף עמוד א', דף למתחת עמוד א', שאם בן אדם חז ושלום יחטא, או יתגאה חז ושלום, אז יגידו לו יתוש קדמך תחילה, במעשה בראשית. עכשיו עבור מעשה בראשית, יגידו לאדם, תשמע, אתה מתגאה, אתה חושב שאתה משהו, אז בוא תשמע, יתוש קדם אותך. שבשתי, היא הייתה סטרחה, לא היה כזה כי יופיה, שלוש שנים אחשוורוש שיושב ומחפש כל הזמן דמות דיוקן של מי שיותר יפה מבשתי. תלת הדמות דיוקן שלו בארמון, כל מי שהייתה נכנסת, אתה תראות יותר יפה מבשתי. הוא היה רואה את ושתי ממולו, היה בציור שלה אחרי שהוא הרג אותה, וכל מי שהייתה נכנסת, אתה מסתכל רואה דומה לה, לא דומה לה, דומה לה, לא דומה לה, ובסוף, עד שמסע חן בעיניו אסתר המלכה, היה חן בעיני אסתר, הופ, נכנסה, התבטא לה, אמרת, הוציא את התמונה שלה, לא צריך לראות אותה עכשיו, יש יותר יפה ממנה, יש יותר חן, אז הוציא אותה. כי ושתי בגלל הגאווה שלה, כל הגאווה של ושתי הייתה שלקחה את כל היניקה של הגאווה מנבוכת נצר. נגיד ביחד, ברוך מתיר אסורים. 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 יוסף, 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 יוסף. מה שהקדוש ברוך הוא התיר את יוסף הצדיק מבית האסורים. לחיי יהודה ואפרים, תמלך מלך בן דוד בירושלים. ותבט לנייה מרווחים ותפן. סברי מרנן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. כשמזכירים כל דבר על היין, יש לו סגולה להתקיים יותר טוב. הקידוש, מגן אברהם, כותב שאומרים את הקידוש בערב שבת, לכוון לצאת ידי חובה בקידוש, בזמן שאתה עושה מקדש השבת, אם בן אדם אין לו עכשיו אפשרות הוא חולה, הוא לא יכול לקדש, לא יכול לאכול כלום, אז הוא כוון בקידוש של התפילה לצאת ידי חובת קידוש, כי הוא לא יקדש אחרי זה. אבל בן אדם שלא חולה, צריך לכוון לצאת רובה בקידוש על היין, בזכירה על היין. כי עיקר הקדושה נמשכת על היין, הכבוד ליין. ויש בזה תיקון של כל השבעים שנה של הגלות, אפשר לתקן, להביא בית המקדש רק על ידי שתיית יין. שתות יין בכוונה יביא את הגאולה. אם שרבי ברוך ממשבוש היה לו פעם כוונה של הקידוש, אם הם מביאים לו את היין שהוא רוצה, היה לו יין ממעשה בראשית, ככה הסיפור ארוך הזה, אבל לגמור את כל השיעור, הסיפור הזה, לא לספר אותו. הוא ידע לשתות את היין עם כוונה שמי שישתה את היין הזה יכול להביא משיח. מי שידע לשתות את היין. טוב, אם אפשר ככה, תחשבו אותנו, מחשבה. עכשיו, לא, מחשבה היא באותו זמן שהיה מרדכי ואסתר בשושן אמירה וכל היהודים היו בצער ואי אפשר היה להראות מה לעשות, אף אחד לא ידע מה לעשות. הרי בכל פעם שהקדוש ברוך הוא נותן, הרי אם נסתכל בתוך הזמן, עכשיו שאנחנו נמצאים בזמן ובמקום, אז האדם הוא נמצא בצמצום של צמצום של צמצום של צמצום, הוא לא מצליח לצאת מתוך הגוף שלו, כי הוא נמצא זה סוד הגבורות, הגוף זה סוד של צמצום, הוא כולו דינים, האדם הוא כולו דינים, נמצא בתוך עולם של דינים, והוא כל הגוף שלו מוגבלות וגבורות, הכל. ובשביל לפעול את הגאולה של עם ישראל היה צריך לפעול בסוד הנעלם, שזה רק מרדכי יכול לעשות את זה. ושמרדכי, איך הוא יכול לפעול את זה? איך? תחשבו. רק על ידי שכל, שכל נעלם. שכל נעלם, הפירוש של שכל נעלם, זה להשיג שכל וחוכמה שהיא למעלה מההבנה של השכל האנושי. שבן אדם יכול לעלות ולהתעלות משכל גשמי ולהשיג שכל רוחני. יש חוכמה עליונה בכל דבר. והחוכמה שהיא עליונה זה חוכמה שהיא בלי הקדמות. שלא צריך הקדמות בשביל החוכמה הזאת. רבנו אריזל מסביר שבשער פורים, מפריע אתכם בשער פורים בפרק ה', שהאור שמתגלה בפורים זה אור שהוא הכי גבוה יותר מכל השנה. יש שערה כזאת גדולה בפורים שאי אפשר לתאר ולשער את האור שיש בפורים, מה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בפורים. האור הזה שיש בפורים זה אור שאין אותו בשום מועד, בשום שבת, לא ימים טובים, בפורים מתגלה הכי גדולה שיש. הכי גדולה שיש בפורים. עכשיו ננסה להסביר למה. יש גם את הטור ברקת. הטור ברקת, רבי חיים הכהן, תלמיד רבי חיים ויטל, בסימן תפרש פזיין עוד ב', הוא גם כותב לשון כזאת, לשון קצת יותר חמורה. כותב שהרע שנמשך במגילה, שקוראים את המגילה בפורים, הוא אומר שזה יותר מהאור שמתגלה בתורה. עד כדי כך. אבל באמת הדברים שלו צריכים ביור גדול ומקיף להבין את הדברים האלה. גם החתם סופר ציטט את זה, ובפורים הוא אומר את זה כל שנה, דרשת החתם סופר בדף למד זין, בדרוש פורים, הוא כותב בדרוש אדר ב' בדף קוף סמך ד' בטור השני. הוא כותב שהאור שני, הוא מצטט את הדור בריקר, הוא מביא שהאור שמתגלה בפורים, האור שמתגלה בפורים, האור שקוראים את המגילה, הוא מתגלה למעשה, ויותר מאור שמתגלה בשעה שקוראים בתורה, האור של הקריאת מגילה. צריך באמת להסביר מה הכוונה שהאור שמתגלה בפורים, איך אור שמתגלה בפורים שקוראים את המגילה, מה יש בזה יותר מהתורה? זה יכול להיות. כל המהות של פורים, כל המהות של מרדכי ואסתר, זה הכל מהתורה הקדושה. אז מה פתאום עכשיו מתגלה בפורים, קוראים את המגילה, זה יותר מה... זה מכניס את הדרך, זה לא כל כך פשוט. אז באמת התשובה היא פשוטה מאוד. בפורים, הגילוי שיש בפורים זה גילוי של רחמים שאין להם שיעור. אין להם שיעור. כי כל הפושט יד נותנים לו. אדם שהוא הכי רחוק מתגלה בשורש התורה, בשורש של התורה, בשורש שלה, זה ענף החוכמה. שם למעשה בפורים מתגלה יסוד דעה בבלי לבוש. בקבלה מי שיודע, יסוד דעה בבלי לבוש זה למעשה גילוי של אור בלי מכסה מה שאומרים. זה התפשטות של אור ללא שום גבולות. אי אפשר לעצור את האור הזה. האור הזה הולך ומתפשט שכל הכי רחוק והכי נידח יכול לקבל הערה, מה שביום הכיפורים לא יכול להשיג, רק מי שיצום ומי שיתענה ומי שיעשה עובדה. לעומת פורים, שכל הפושט נותנים לו. מה זה כל הפושט? כל מי שמפשיט מעצמו רק חיצוניות ורוצה לקבל פנימיות, מיד יקבל. בפורים אפשר לקבל הערה, הכי רחוק שבעולם יכול לקבל הערה בפורים, וכל התשובה שאנשים מקבלים, זוכים לקבל, הערה שלהם זוכים לקבל אותה בפורים. בפורים מתגלה הערה של כל יהודי, כולם יכולים לשוב, וזה הסוד שאברהם ושרה היו מגיירים גרים. אברהם ושרה יכלו לגייר גרים. מה אברהם אבינו מגייר גרים? מה אתם תבינו מה הסוד של אברהם? לא יודע איך עכשיו נגיע לזה. אבל תזכירו לי לדבר גם על אברהם, אם נספיק להגיע. אני רוצה שנייה להסביר מה שאני חושב בו. כי זה משהו שמתחדש עכשיו, מתנצנץ, זה משהו יפה. כל נצנוצים, כל מיני זיקוקים. פורי. חיים. אתה מנצח. אתה מנצח צורת המנורה. זה הנוסח הנכון, מה שיש לנו. כמו שהמהרש"ל במנורת זהב כתב שלך מימין לשמאל, לא משמאל לימין. מימין לשמאל זה הנוסח. כמו הרוקח במהרש"ל. מימין לשמאל. טוב. עכשיו, אז כל פעם יש לי הפסקת חשמל. אלא עשה, נופל לחשמל. יש לי כבל קטן והחשמל גדול, אז לא מפליח לקבל את ההפסקה בכבל. הכבל לא מפליח לקבל את ההפסקה בחשמל. פורים. זה כיפור והכל ביחד. עכשיו אני אסביר את ההמשך. יש שתבינו רק את המהלך, אז יהיה יותר קל להבין. אז איפה היינו עכשיו? מה זה? איפה היינו? כל הפשט יד. כל הפשט יד, נכון, אברהם ושרה גרים גרים, וכל הפשט יד, כן. עכשיו אני אסביר את הכוונה. אברהם אבינו, זה בחינת מרדכי יהודי, ואסתר המלכה זה בחינת שרה אמנו. איך אברהם אבינו זה מרדכי, ואיך אסתר זה שרה? אז אסביר. הסברנו ששכל נעלם זה דבר שבן אדם יכול להשיג אותו, שהוא לא נמצא, לא מצד הדעת של האדם. לדוגמה יש בה ברכות. בורא מיני בשמים, זו ברכה שהיא למעלה מהדעת. למה אין בשיעור סביעה, אין לה ברכה אחרונה. זה בורא מיני בשמים, בורא יוצא בשמים, אדם אין איזה סביעה. אדם לא מבחן, זה ברכה אחרונה, הוא לא סביע מזה. העסק הדעת שלה, שברכה בורא יוצא בשמים, זה לא ברכה שהכל נהיה בדברו, בורא פרי אדמה, בורא מיני מזונות. אדם סביע, סיים, יכול, לא. לא רוצה יותר. אז עובר ברכה אחרונה. בברכת בורא יוצא בשמים, בבורא מיני בשמים, בבורא יסבה בשמים, הברכות האלו של הבשמים, אין בזה סביעה. אז אם אין בזה סביעה, ויש בזה הנאה, אין בזה תפיסה, ושאין בזה תפיסה זה למעלה מהדעת. נמצא שברכת הבשמים היא יותר מהדעת. כי היא לא נתפסת בצד הדת, היא גם כולה לנשמה. כל הבשמים זה לנשמה. עכשיו, מרדכי הוא בחינת בשמים. מרדכי זה בשמים, כי כתוב שבמסכת מגילה בדף י' עמוד ב', הגמרא אומרת, מר דחיה, קח לך בשמים, מור ראש דרור. מור דרור, מה זה? קח לך בשמים, מור דרור, מה זה המור דרור הזה? אז האונקלוס תרגם, מה תרגם התרגום? מר דחיה, מכאן יש שמו של מרדכי, שמרדכי, בעזרה בפרק ב' פסוק ב', גם רואים שמרדכי קוראו לו בלשן. זה בלשן, זה הכוונה שהוא ב-70 לשון. המשנה בפרק ה' במשנה א', במסכת שקלים. במסכת שקלים כתוב על מרדכי פתחיה על הכינין, הוא היה נקרא פתחיה על הכינין, ושהוא גם ידע ב-70 לשון. הוא היה ממונה בבית המקדש, ידע את כל הסוד של כל השבעים לשון, שזה למעשה מי שיודע סוד שבעים לשון, זה מי שזוכה לתיקון הברית. הוא יכול לזכות לתיקון המוחין, מי שלא יודע שבעים לשון הוא למעשה לא תיקון הברית, כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק ידע שבעים לשון, אז ההדגש של שבעים לשון זה לאו דווקא לדעת שבעים לשון, לכוונה שהוא ידע המוחין שלו היו למעלה מהדעת. לא כולו מוח של בן אדם רגיל, מי שיודע שבעים לשון. אף אחד לא יחשב שבן אדם שיודע כמה שפות הוא משהו, זה בן אדם שיודע 70 לשון. לא נחשב שהדת שלו והדת שלנו היא אותה דת, כי זה למעלה מהשכל האנושי. אז המוח של מרדכי יהודין זה היה למעלה מהדת, והוא השיג שכל הנעלם. כי הוא נקרא פתחיה, הוא זכה להשיג חוכמה שאף אחד לא יכול לפתוח את הסוד הנעלם הזה. רק מרדכי יהודי, בלשן זה ב-70 לשון, שהוא ידע את הסוד של ה-70 לשון. עכשיו, בגלל שמרדכי היהודי, שהוא היה גדול שביהודים, שאי אפשר בכלל להשיג מדרגה שלו. לא מצד השכל, לא מצד מחשבה, לא מצד גוף, לא מצד שום דבר שאפשר. מצד מה שבן אדם הבין, רק מה שהמוח יכול לתאר או לשער, להבין קצת גדולה, אבל לא מצד מה שבן אדם יכול להשיג. המחשבה שמונחי, להבין בכלל מה זה, זה נקרא התיקון של הלשון. התיקון של השבעים לשון שהוא ידע מרדכי, זה בחינת סוד התורה שבעל פה. סוד התורה שבעל פה זה נקרא שבן אדם יודע שבעים לשון, זה להשיג סוד החוכמה שבעל פה. סוד התורה שבעל פה שזה סוד החוכמה, שזה סוד המלכות. המלכות שזה תיקון של המלכות, זה סוד התורה שבעל פה. ולכן במסרת שבת בדף פ"ח עמוד א', הם אומרים שבפורים אנחנו זכינו לקבל את התורה מאהבה. מה זה התורה מאהבה? יש דרוש שלם של השפת אמת בשנת תפרש למת חט, יש דרוש של החתם של השפת אמת מגור, דרוש מבהיל גדול מאוד על המעלה של מה היה בפורים, מה הקבלה של התורה שבעל פה, מה לקבל תורה שבעל פה, גם בחלק א' בדרוש ט"ז ביערות דבש של רבי יונתן היבשיץ, יש את זה. יש הרבה ספרים שדיברו על המעלה הזאת, מה בפורים, מה שבפורים יש את התיקון של התורה שבעל פה. מתקדים זוכים לקבל תורה שבעל פה. מי שלומד בפורים רוצה לקבל את התורה שבעל פה, יכול בפורים לקבל הערה של התורה שבעל פה. מה זה הערה של התורה שבעל פה? התורה שבעל פה היא יותר מופשטת ומגולה מתורה שבכתב. תורה שבכתב היא סתומה. תורה שבעל פה היא מגולה. והמגילה למעשה היא הולכת ומתפרסת. פורשים את המגילה בשביל לפתוח את האור שלה. לא קוראים את המגילה סתום. הרבי מקומן כותב בקטע עם אופיר שהסוד של הסרט בני אמן זה כנגד עשרה קטרין במסעבותה. עשרה קליפות עצמאות, מה שיצא מידיים של יוסף הצדיק, שהוא תפס את זבועו ויצא, ניגר עשרה קטרין במסעבותה כנגד הסרט בני אמן. והתיקון שלהם למעשה אנחנו מתקנים אותם בפורים. מתקנים בפורים, יש את התיקון של היין. מתקנים גם היסוד על ידי תיקון היין, ששודים את היין. ומתקנים עשרה קליפות עצמאות, כל הסרט בני אמן, אומרים אותם בנשימה אחת. כי פגם הברית זה פגם בנשימה, כי אז אדם גורם לקצר רוח, כי נעשה עבודה קשה, נופל לבחינת עבדות, וערך רוח, ערך אפיים, זה תיקון פגם הברית. הוא מתקן את המוחין ומשיב אותם בחזרה, אז הוא זוכה לאריכות אפיים, ואז הוא זוכה לבחינת משיח, שזה רוח אפינו משיח השם, שבא לו מסוד היין. אנחנו אומרים על היין לחיים, כל הזמן אומרים לחיים, כי לחיים זה לחיים ולא למיטה, סברי מענן אומרים לחיים ולא למוות, הכוונה שיהיה גילוי של חיים. מה הכוונה הגילוי של חיים? שיפסוק הקדוש ברוך הוא לכל העולם חיים, שזה מה שיהיה שיבוא מלך המשיח. שקדוש ברוך הוא יפסוק בעולם חיים, יהיה לחיים ולא למיטה. מה הכוונה לחיים ולא למיטה? זה סוד התורה שבעל פה וסוד התורה שבכתב. זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. מה הכוונה זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות? זמנו במסכת יומה בדף עין ב' ופסחים בדף נון, בתענית בדף זין, עמוד א' בתוספות, שכל מי שלומד את התורה לקנטר חס ושלום ולהתגאות, זה נעשית לו סמא דמותא. אז הכוונה של סמא דמותא, זה שבן אדם לומד את התורה בשביל חס ושלום להתקרא רבי. לא בשביל לקרוא את מה שכתוב בתור התורה. הוא רוצה להתקרא. מה הכוונה להתקרא ולא לקרוא? יש לקרוא ויש להתקרא. כשבן אדם לומד את התורה בשביל להתקרא, זאת אומרת שהוא לא למד את התורה בשביל לקרוא את מה שכתוב בה. כשאתה קורא את מה שכתוב בה, אז היא תורה שבעל פה, כי אז אתה מגלה אותה יותר. כשאתה קורא אותה בשביל להתקרא, אתה חוזר למה שכתוב, אז נהיה סמא דמותא. עכשיו, מרדכי הוא זכה להיות עצה בסמים, כי הדרגה של מרדכי זה למעלה מהדעת, כי הוא זכה לחיים. הוא זכה להשיג חוכמה שהיא יותר מהשכל של הבני אדם, כי אף אחד לא יכול להשיג את מה שהוא זכה, מה שהקדוש ברוך הוא גם בחר בו ונתן לו את ה... את עשיית הדשמיה, להוציא את עם ישראל מהצער הזה ומהגלות הזאת, ומתוך הידיים של אחשוורוש ומתוך הידיים של המן, מוציא אותו, והקדוש ברוך הוא בחר בו, וגלגל על ידיו, כמה שהשם ברוך הוא אוהב אותנו. אין לזה שיעור בכלל להבין, בכלל, לא נבין לעולם. כמה שבן אדם יכול לחשוב שהוא מאחל לעצמו את הכי טוב שהוא היה רוצה, שבן אדם יחשוב לכוון, את כל הטובות שבעולם שרק אפשר לבקש על עצמו, שהוא היה הכי הרבה רוצה לעצמו, זה אכזריות לעומת מה שהשם רוצה להטיב לו. פנטה? תחשוב כמה אתה רוצה, תחשוב על עצמך, כמה היית רוצה להטיב עם הבן שלך, או עם הכי אהוב לך, בצורה הכי עצומה שיש, ללא שיעור. כמה היית רוצה? תחשוב, זה אכזריות לעומת מה שהשם רוצה לעשות איתך. טוב, אנחנו פשוט לא מבינים את זה. אולי בפורים נגלה את זה. פורים מגלים את זה. נכון או לא? פורים, לחיים, לחיים, פורים. עכשיו תשימו לב מה קורה פה. מרדכי, אמרנו מרדכי הוא הבשמים, הוא מר דחיה. והגילוי של הבשמים זה בדעת. בן אדם מריח את הבשמים, אז מתי שמסלקת הנשמה, הנשמה מסלקת, ואז נעשה גילוי של הבשמים, ועוד פעם הולכים, כולם מריחים בשמים, קצת חוזרים לחיות, קצת הנשמה בורחת. כמו שאמרנו מרבי פנחס פקוביץ, שהוא אומר שמי שיש לו תיקון לכעס, ויש לו בעיה עם כעס, שיריח בשמים כל הזמן, אז הוא יתקן את עוון הכעס. כותב בשער הקדושה, חלק שני, בעיה עם רבי פנחס, שזה יכול לתקן לבן אדם את העוון של הכעס, אם הוא רוצה. זה מתקן את העוון של הכעס, להריח את הבשמים, יש בזה תיקון גדול, וגם בפרט שזה מקרב לבן אדם את הנשמה שלו בחזרה, שמחזיר את הנשמה, שהכל כמתחילה. טוב. עכשיו, התיקון של הבשמים למעשה, מרדכי יהודי, הוא זוכה במדרגה שלו להשיג למעלה מהדעת. הוא זוכה להשיג את הדברים הכי נעלמים, הכי גבוהים, ולכן הוא מבחינת בשמים. כי ברכת הנינים של הבשמים למעשה היא שונה משאר הברכות, כי אין בסביעה כמו שאמרנו. ונמצא שהשכל הנעלם שהשיג מרדכי, שהוא היה כולו בבחינת בשמים, אין בזה סביעה. אם אין בזה סביעה, אין בזה שיעור לברכה אחרונה, אז אין לו ברכה אחרונה. אין לו סיום, אין לו סביעה, נמצא שיש לו השפעה בלי הפסק. כי אצל הצדיקים, הצדיקים הם מבחינת בשמים. כי אצלם, לכן אצל אסתר היא הדסה, מרדכי הוא בשמים, הכל זה בשמים. מרדכי ואסתר זה בחינה של בשמים. ואברהם ושרה הם בחינה של בשמים. גם אברהם אבינו ושרה אמנו הם בחינת בשמים, למה הם רצו ללכת ולהאיר את האור של השם דבר בכל העולם, והם גירו גירים. עוד מעט נגיע להם, תראו עוד מעט משהו מיוחד מאוד. אמרנו שמה הסוד של הילודה שבן אדם ממשיך זרע? זרע זה איזה, הוא מוליד בן, הוא מוליד בת, הוא מוליד בן, הוא מוליד בת, שכל פעם שהוא יתגלגל, יהיה לו תיקון. כל מה שבן אדם משאיר זרע כשר, שיהיה לו איזה תיקון בעולם. אם אין לו זרע כשר, אין לו תיקון. אין לו תיקון. כל מה שבן אדם משאיר בעולם זרע, זה התיקון שלך. השארת בן, השארת בת, השארת נכד, נכדה, מישהו בקדושה, זה התיקון שלך. הזרע שלך זה התיקון שלך. ואם אין חז ושלום זרע כשר לאדם, למה לא חיים? כמו חזקיהו וישעיהו, אתם מכירים את הסיפור, לא צריך להסביר לכם. זאת אומרת, כל המשכה זה הזרע, הזרע כשר, ברגע שהזרע כשר, נהיה המשכה, ואז כל התיקון, כל ההשפעה נעשה. עכשיו, מרדכי, אמרנו שהוא עשה השפעה, הוא היה בבחינה של בשמים, שזו השפעה תמידית ללא סוף, ללא שיעור, ושרה אימנו, היא גם הייתה בבחינת השפעה, כמו אסתר המלכה, היא גם הייתה השפעה בלי סוף, ללא גבול, ללא שיעור, ולכן בגלל היופי שלה, של שרה אימנו, במסר מגילה בדפיות ג' עמוד א', כמו אומרת, שהיו יפיפיות, הייתה אסתר המלכה, אביגיל, רחב, ואסתר המלכה. אסתר המלכה, ושרה אימנו, שרה אימנו, שרה כקוף בפני חווה, זה בראשית שמעוני כתוב, שרה כקוף בפני חווה, שרה, אביגיל, רחב ואסתר. זאת אומרת, אסתר הייתה יפה מאוד. היופי של אסתר המלכה הוא היה דבר שהוא ללא שיעור. והיופי של שרה אימנו הוא יופי של ללא שיעור. מה הקשר בין שרה לבין אסתר? היופי שלה, זה לא הכוונה, אומרים עכשיו יופי חיצוני. ודאי שזה יופי חיצוני. אנחנו מדברים על יופי זה השפעה. כי המשמעות של התפארת זה השפעה, מה שיש לתפארת. היופי שלה של שרה אימנו זה היה כהשפעה. לכן הוא פחד עליה, אברהם אבינו, והעלו אותה לפרעה, אז הוא פחד עליה, הוא רוצה לשמור אותה, שלא יזיקו אותה, ושלא יהיה לו היזק בגללה, כי הוא לא רוצה שיהיה השפעה לחיצונים מהיופי הזה, כמו אור, שלא ינקו ממנו החיצונים. לא רוצה שיהיה ניקה לחיצונים מהיופי הזה, של שר, לא רוצה שיהיה יניקה. עכשיו, אם יהיה ניקה לחיצונים, זה סכנה, אז הוא לא רוצה שיהיה ניקה לחיצונים, לכן הוא שמר עליה. זאת אומרת שהיופי הזה, זה ההשפעה, והבשמים של מרדכי, זה השפעה, זאת אומרת, אסתר, וכי אסתר, כמו שאמרנו בהתחלה, שהוא הוציא את התמונה של ושתי, אחשוורוש, ואז הוא רצה אותה. היה לו חן בעיניה, לקח אותה לאישה. את אסתר. רצה את אסתר, בגלל שהיא מצאה חן. זאת אומרת, היופי שלה גבר על היופי של ושתי, כי לא היה יפה כמו ושתי. הוא לקח את היופי של אסתר, ואז נמצא שאסתר ומרדכי זה בחינה של השפעה. כמו שעכשיו, אני אנסה להסביר לכם את הדברים. עכשיו, מרדכי היהודי, ואסתר, כמו שאמרנו, שהם עומדים בדרגה של השפעה, מתי שעומדים בסוד ההשפעה, הם יכולים להשיג דבר שהוא נעלם. השכל הנעלם למעשה זה מדרגות צדיקים נוראים, כי הרי בכל, גם בתוך הצדיקים, כמו שיש יש הבדל, תלמיד חכם, אינו תלמיד חכם, יהודי, יש גוי, יש הבדלים. גם בתוך הצדיקים יש ביניהם מדרגות לאין שיעור. יש צדיק שהוא כמו קוף לפני הצדיק שלידו. זה מדרגות בין הצדיקים. זה לא צדיק, כולם צדיקים. כולם צדיקים, אבל יש בין הצדיקים יש ביניהם מדרגות בהשגה שלהם. עכשיו, מרדכי ואסתר זכו למדרגה כזאת שכולם היו כקוף בפניהם. לא יכלו להשיג את המדרגה של מרדכי ואסתר. כי מרדכי ואסתר השיגו את המדרגה שזה שכל נעלם למעלה מכל השכלים, יכלו להשיג את הסוד של הנעלם שהוא בתוך המגילה, ולכן הם כתבו את המגילה והעלימו את שם השם בתוך המגילה. כמו שאמרנו שאבן עזרא אמר שהם רצו להעלים את זה בשביל שלא יבואו אומות העולם, והתרגמו את שם השם בעבודה זרה במקום זה ויהיה הצלה, כביכול על ידי שם השם. נמצא שמרדכי היהודי ואסתר המלכה, שהם כתבו את המגילה והשיגו שכל הנעלם, יכלו לגנוז ולהעלים בתוך המגילה עצמה את שם השם. בתוך המגילה עצמה. זה המדרגה של מרדכי ואסתר. עכשיו, אברהם אבינו ושרה אמנו נמצאים במקום שהוא הכי בעיה. כי המקום שנמצא בו אברהם אבינו ושרה אמנו זה אין תולדה כביכול. אין תולדה. אי אפשר שיהיה המשכה. כי הרי כל ההמשכה שאמרנו זה בשביל שיהיה איזה הצלה לעם ישראל. וברגע שאין השפעה לאברהם ושרה, אין להם ילדים. אז מה יעזור? כאילו, מה יעשו אברהם ושרה? אין להם ילדים, אין להם ילודה. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מבטיח לאברהם אבינו ולשרה שיהיה להם בן, וזה הישועה שלהם. נכון? זה הישועה שלהם. מתי התחיל אברהם אבינו להיות בצער? מתי אברהם אבינו התחיל להיות בצער? מתי שאברהם אבינו, תשימו למה הוא ביקש. ויאמר אברהם, ואומר אברהם, אדוני אלוהים, זה כתוב בראשית בפרק פרק 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 תדבב פסוק ב', פרק תדבב פסוק ב', ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואני הולך הרירי, ובן ביתי דמשק אליעזר, בן משק ביתי דמשק אליעזר, הוא יורש אותי. מה, הוא יורש אותי? זה עכשיו הזרע שלי הולך למקום אחר, וכל מה שהבניתי וכל מה שעשיתי, במקום שילך אצלי, אני בסוף הולך צריך לתת אותו למישהו אחר? אז מה עשיתי בזה? כל מה שאני בניתי, כל מה שהשפעתי, כל ההשפעה שלי צריך ללכת בזרע שלי. כל ההון שלי, כל המעמד שלי, כל העוצמה שלי, כל הקדושה שלי, כל הטהרה שלי, לאן תלך? לאן? אז הוא מבצר עכשיו, אם נסתכל, רואים לדורות את עם ישראל. הרי זה סוד גדול. מה זה ואני הולך הרירי? חס ושלום להגיד ללכת הרירי, זה בן אדם שהוא הולך לשאול בלא ולד. מי יכול להגיד הולך הרירי? אתה יכול להגיד הולך הרירי? אדם במדרגה כמו אברהם אבינו, זה לא בן אדם שיכול לדבר ככה. אדם שהוא במדרגה כזאת גדולה, שהוא לא נמצא במדרגה של שכל של, של, של בן אדם. הוא יכול להגיד שהוא יכול ללכת לשאול ולא ולד? הוא יכול להגיד על עצמו שהוא הולך הרירי? שהוא ילך למקום שאין בו שום תקנה? ללכת הרירי? חס ושלום? אז אפשר אולי להסביר, עכשיו יהיה קצת הדברים יותר מובנים, שכל מה שאברהם אבינו ושרה אמנו, כל מה שהם תרחו, זה היה בשביל לתקן את מרדכי ואסתר, את ההשפעה של מרדכי ואסתר. איך היה תיקון למרדכי ואסתר? מה הקשר בין מרדכי ואסתר? שאברהם אבינו ושרה אמנו שהם רצו כל כך ולד, הם רצו שיהיה המשך בעולם, שיהיה המשך בעולם, שיהיה המשך, שבסוף יבוא יעקב, שממנו יהיה כל ההשתלשלות, אז מרדכי היהודי שהוא צאצא לשאול, משאול לבנימין, מבנימין ליעקב, ומיעקב בחזרה עד לאברהם אבינו, כי זה הסדר של ההשתלשלות כידוע. ומתוך כל זה, כל מה שהיה, הם פחדו שלא יהיה חס ושלום איזה נתק או הפסק, בשביל שלא יהיה מי שיושיע להושיע את עם ישראל. כי אם חס ושלום יהיה כליה חס ושלום, אז באמת אברהם אבינו הוא הולך הרירי. אם חס ושלום יהיה הגזרה של המן, אז אפשר להגיד מה שאברהם אבינו אמר, ואני הולך הרירי. עכשיו יובן מה שאברהם אבינו אומר. לפני זה לא היה מובן. אז אני מבין שאברהם אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, שיהיה לו ישועה, בשביל שיבוא יום, שיהיה כליה חס ושלום, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מישהו שהוא ישיג את השכל הנעלם, על ידי זה הוא יפעל את את הפדות לעם ישראל, ושהוא יבדל את הפדות לעם ישראל, אז יהיה ישועה וכל עם ישראל יצאו מן הגלות. אז עכשיו פה יובן, תשימו ותראו איזה יופי, פה זה עכשיו מתחדש, הכל עכשיו ככה משהו, שמיים אם טעיתי, טעיתי, אבל לא, מקווה שלא טעיתי, עשיתי גמטריה, עשה בדיוק. כשאברהם אבינו אמר, ויאמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי, מה תיתן לי, זה גימטריה מרדכי ואסתר, בדיוק. שמתם לב איזה חידוש, אתם יודעים מה זה? זה משהו עצום. הוא אמר, מה תיתן לי, אמר, כאילו אמר, ואמר אברהם, אדוני אלוהים, מה תיתן לי, כאילו, מה תיתן לי, מה תיתן לי, בגימטריה זה 935. המרדכי ועוד אסתר, הרד שלו, של מרדכי, הרד של מרדכי 274 ועוד אסתר, זה גימטריה 935, כמעניין, מה תיתן לי. זאת אומרת, אברהם אבינו ביקש, מהקדוש ברוך הוא, מה תיתן לי, זהו, אם יהיה לי את מה תיתן לי, אתה נותן לי את מרדכי ואסתר, יש לי את מרדכי ואסתר, על ידי זה אני אז כבר הצאצאים שיצא לי למטה, הם כבר הצאצאים שלי, כל מה שהם יפעלו את התיקון, זה מרדכי ואסתר הם יפעלו ביחד, התיקון הזה שהם יפעלו ביחד, אני כבר לא אלך הרירי. אז אם מה תיתן לי, לא, אם אתה לא תיתן לי את, את הדבר הזה, אז על ידי זה אני הולך הרירי, כי יבוא אמן, והוא יוכל לחס ושלם לעשות מה שלעשות. לכן רק אברהם אבינו יכל להגיד את זה, מה תיתן לי, ומרדכי שהוא השיג את העצה בסמים, שהוא היה בבחינת מרי דחיה, שהוא היה בבחינת בסמים, הוא השיג למעלה מהדעת, מה שאף אחד לא יכל להשיג, הוא היה למעלה ממדרגת בן אנוש, שהוא לא היה בדרגה של בן אדם, ובגלל שהוא היה למעלה ממדרגת אדם, הוא יכל להשיג את הסוד הנעלם, שזה סוד משיח נולד בתשעה באב. עכשיו יובן למה משיח נולד בתשעה באב. הבנתם? זה הסוד הנעלם. איך משיח נולד בתשעה באב? איך יכול להיות שדבר שהוא בלתי צפוי יתרחש במקום, והמגילה עצמה, אני אספר לכם סיפור רגע, רוצה סיפור יפה. תבין שפעם רבי שר שלום מבלז, הוא היה נוהג ללמוד כל פעם בטור ברקת של רבי חיים הכהן, תלמיד המערכו. טור ברקת כל חודש. כל חודש הוא היה לומד, כל הזמן היה לו זמן, ראש חודש, היה לומד חנוכה, לומד פורים, כיפור, כל הזמן הוא היה לומד, ככה את הזמנים, לפי הזמנים, זה היה מנהג שלו, שבת להתענג על זה. פעם אחת הוא הזמין את הרבי שלו, מי היה מורו ורבו, רבי יעקב יצחק, הלוי מלנצות, הרב הקדוש, החוזה מלובלין המפורסם. הגאון מלובלין, חוזה מלובלין. הזמין את החוזה הקדוש לבוא אליו, שיבוא אליו להתארח אצלו על פורים, שאצלו פורים זה שמחה גדולה. אני אספר לכם רגע לפני הסיפור הזה עוד סיפור יפה קטן, עכשיו נזכרתי עוד סיפור. משהו באמת יפה, אבל שאני זוכר את הסיפור הזה, תזכור את הסיפור הזה. הבעל התניא, זכותו תגן עלינו, האדמו"ר רבי דב בר, אדמו"ר האמצעי, פעם אחת בא לאיזה עיירה, ושמע מהרב של המקום את קריאת מגילה שהוא קורא. בסוף הקריאת מגילה הוא ניגש לרב, הוא לא היה זכה לבוא אצל האדמו"ר הזקן בפורים, אז הוא אומר לרב, חזק וברוך, איזה סיפור יפה קראתם, איפה קניתם את הספר, אני רוצה את המגילה הזה, אני רוצה גם לקנות. אמר לו, אתה הבן של הבעל, התניא, איך אתה מדבר, מה אתה עושה צחוק ממני? אמר לו, מה זה הסיפור הזה שקראת, אני רוצה לבוא לשמוע את הסיפור. אז הוא אומר לו, זה פשוט. אמר לו, אני לא מכיר את הסיפור הזה. אומר לו, זה סיפור מרדכי ואסתר, עכשיו אתה איך אתה זה? אמר לו, לא, אני מכיר את הסיפור, אני יודע שאבא קורא את זה, זה סיפור אחר לגמרי. מה שאני שומע מאבא שלי, זה סיפור אחר. מה שאני שומע ממך, זה משהו אחר. מה שמתאים, שאבא שלי קורא את זה, סיפור אחר. אז תשמעו עכשיו סיפור יפה, במקום רב ובן, תלמיד ורב, תראו מה זה רב ותלמיד. משהו הפוך. תראו את החוזה מלובלין ורבי שר שלום מבלז. ובני ישראל יוצאים ברש גלה. אמר האדמו"ר מקומנה ברש גלה, תורת רבי ישראל בעל שם. ככה הוא אוהב להגיד את זה. זכות הבעל שם טוב יצאו מן הגלות. יש לו קטם אופיר, פירוש לרבי מקומנה, עכשיו על הכוונות של פורים. מישהו יודע, מכיר את זה, מקובלים. מיכאל, תגיד להם את זה בעל פה שמה. מיכאל. מיכאל, כוונות. באישים, כוונות. שאלה בשמיים, אנחנו לא מתביישים מהכוונות. פה מתביישים, כאן, שמיים. שם יותר מפחיד, כנחל. אנחנו נמצא בן אדם, נמצא פרצוף שלו, הכל שם. שם זה עניין אחר לגמרי, שם ששומעים. טוב, תקשיבו את הסיפור מה שהיה. פעם אחת, רבי שר שלום מבלז, הזמין את החוזה מלובלין אליו לפורים. אמר לו מורי ורבי, הוא היה תלמיד מובהק שלו. אתם יודעים, רבי שר שלום מבלז, הוא נחשב לאחד הוא קורא לו בעל שם טוב הקטן, הוא היה עושה מופתים מאוד גדולים. הוא היה אביו של רבי יהושע מבלז. רבי יהושע מבלז היה אביו של רבי יששכר דוב רוקח מבלז, שהוא היה אביו של רבי אהרון מבלז. רבי אהרון מבלז זה שנפטר בכף א' במנחם אב. האדמו"ר רבי אהרון מבלז, זה שהוא היה, הוא אמר שהוא זה שעודד אז את הלימוד בדף היומי של רבי מאיר שפירא מלובלין. הוא עודד את זה הרבה, והוא אמר דף אחד של לימוד, דף אחד בגמרא, זה תיקון על כל מה שהיה וכל מה שיהיה. זה המשפט המפורסם זה ממנו. הוא המקור לזה. רבי אהרון מבלז אמר ללמוד דף גמרא ביום, הוא עודד את המהר"ם שפירא מלובלין, כל יום שיהיה דף היומי הוא עודד את זה הרבה. הוא ככה תמך, הדגיש את זה, אתם מכירים את זה. טוב, פעם אחת, הוא היה גם משהו, רבי אהרון מבלז, יש לי מלא תמונות שלו, מלא תמונות. את התמונות של הצדיקים, שאתם צריכים לראות את זה, שוטפים את העיניים, משהו, לא רואים דבר כזה. יש לי למעלה, קרוב לזה 2,000 תמונות, נדירות, ישנות, מיוחדות, מלא תמונות של צדיקים, רואים אותם, שוטפים את איזה פרצופים. בעל שם טוב כתב בצוויית הריבה של רבי שעיה מיאנוב, לא להביט בפני אדם שלא דבוק בקדוש ברוך הוא. אסור, זה פגם העיניים. אתה מסתכל בבן אדם שלא חושב על השם יתברך, אתה מסתכל, הוא פגמת בעיניים. זה פגם העיניים. אסור להסתכל. אז היום צריך פשוט לחסות את העיניים, ולכן ככה, מי חושב? אז אומר רבי בעל הבאר מים חיים, רבי חיים מצ'רנוביץ, סדיגורה, הוא קבור בצפת, אותו ספר באר מים חיים. חבר את הספר שער התפילה, באר מים חיים, סידורו של שבת. ספר רק על השבת, ענפים, שורשים, לפי שבת. אתם מכירים את ספר מאוד יפה. אז הוא כותב, אשרי האדם לא יחשוב, אדוני לא אבון. אשרי האדם שיגיע למדרגה כזאת שלא יחשוב שם השם, זה יהיה אבון שלו. זה מדרגה. אשרי האדם לא יחשוב השם, לא אבון. זה אבון שלו, וגמרנו. לא צריך לחשוב יותר על שום דבר. לא חשבת היום בשעה 4 ו-5 דקות, 5 דקות על שם השם, לא חשבת, הסחת את הדעת, תקשיב טוב, איזה אבון יש לך על זה, והוא בוכה על זה, והוא בצער, הוא מוריד דמעות, איך הסחתי את הדעת כמה דקות. טוב, אתם מבינים מפה שזה כבר מדרגות, אנחנו לא יכולים להבין. טוב, איפה היינו בסיפור עם החוזה מלובלין? יום אחד החוזה מלובלין מגיע לפורים אצל רבי שר שלום מבלז. רבי שר שלום מבלז היה לו מנהג שכל פורים הוא היה מתפלל בצעקות. זה המנהג שלו. מתפלל בצעקות, צורק את המגילה, קורא את הכל בצעקות, שואג, ככה הוא היה מתפלל. את המגילה, הוא היה קורא ככה ממש בהתלהבות, כאילו ממש בתוך הדברים שהוא קורא. קורא את הכל ככה, כאילו בתוך הוא קורא, מדבר עם עצמו. בתוך המגילה הוא קורא את הכל, ובתוך התלהבות של המגילה הוא קורא ככה. טוב, החוזה מלובלין הגיע אליו. בסוף שיסיים התפילה, שסיים את התפילה, החוזה מלובלין מסיים את התפילה. לא יודע מה לעשות, הוא אומר, נגמר התפילה. נגמר, כולם אומרים, נגמר. עכשיו הם פורים, הוא נגמר קריאת מגילה, לא עושה שום דבר. אז הוא מגיע לחוזה מלובלין, אז הוא אומר לו, החוזה מלובלין, תשמע, אני שמעתי הרבה פעמים את הסיפור, אבל את הסיפור שלך אף פעם לא שמעתי. כאילו, הפוך, לשבח עליו מה שאמר בנתניה. הוא אמר לו, את הסיפור שלך אני אף פעם לא שמעתי, כי המדרגה מה שאתה מספר זה כבר כל כך גבוה, שאני אפילו לא יכול להכיל את זה מה שאתה סיפרת. זה סיפורים, מי שזוכה ככה כל אחד. טוב, בוא נעשה רק סיכום, מה שלמדנו היום. שכן. רבי יוסף חיים, אתה רוצה לעשות סיכום? נראה אותך עם עד שם, אתה כותב, אולי זה לעשות סיכום. הוא, תדעו לכם, צדיק נחבא אל הכלים, אבל הוא עושה דבר יפה, הוא עושה, מעביר שיעורים באור החיים הקדוש. זה דבר גדול מאוד מאוד מאוד. ללמוד אור החיים ככה, הוא מעביר שיעור לא, ברוך השם, תלמידי חכמים יושבים בשיעור, מעביר שיעור ברוך חיים, הקדוש כל שבוע. זה, מי שעושה את הדבר הזה, זה מבורך. מבטל דינים, מבטל גזרות, קשות, צרות. רבי ישראל מרוז'ין אמר, רק עיר שלומדים בו בצוותא אור החיים הקדוש, מאיר את כל העיירה. מברך את כל בני העיירה. ממש, יש בזה השפעות גדולות מאוד מאוד ממש. מה שמשר כוח, קדוש ברוך הוא יברך אותו, שיצליח. תנסיית הדשמיא, שימשיך להגדיל תורה. ולהדיר תורה, וללמוד וללמד, לשמור ולעסוק. כולכם תלמידי חכמים, יני הקטן ידבר בפניכם, אבל ככה אנחנו קצת ככה מדברים ביחד. עכשיו אפשר להסביר גם, במסכת מגילה בדף ג' עמוד א', הגמרא אומרת, מבטלים תלמוד תורה בשביל לשמוע? עכשיו זה מסתדר, מה שכותב בטור ברקת, בסימן תרפ"ש בזין, מה שאמרנו, שהאור של המגילה הוא גדול וגבוה מהאור של 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 של, של, של התורה. כי האור של התורה למעשה על ידי הלימוד של המגילה ועל ידי קריאת המגילה, אנחנו מאירים את השורש של התורה. מאירים למעלה, זה לא שזה יותר מזה או זה יותר מזה. זה פשוט האור של המגילה כל כך גדול שהוא מצליח להאיר בנו מקומות שאנחנו לא יכולים להאיר אותם לבד בתורה. התורה היא כל כך עצומה. היא כל כך נשגבת, היא כל כך דבר שהוא לא ניתן לשיעור. ועל ידי הלימוד שבן אדם קורא או לומד הלכות פורים, הוא כבר מכין את עצמו לפורים, או לומד מגילה, או קורא את המגילה, את הכל, אז הוא יכול להאיר בשמיים את האור של שורש אותיות התורה, הוא מאיר על עצמו. לכן אז מבטלים תלמוד תורה בשביל לקרוא מגילה. למה? בשביל לקרוא את הנגלה שטמון בתוך המגילה. כי על ידי הלימוד תורה, אמרנו מקודם, שזה יתקרה, כי הוא לא זוכר לדרגה של לקרוא, להתקרה. אבל על ידי המקרא מגילה, זאת אומרת, מגלים את מה שטמון במגילה בהכרח, כי בוודאי שזה יהיה. לא יכול להיות שזה לא יהיה. ואז מתגלה הכל, כל הסודות הנעלמים במגילה, הכל. טוב, אני מקווה שחזקתי אתכם. נגיד רק חיזוק אחד אחרון. אהבתי את זה להגיד את זה, זה מאוד יפה. אני רוצה להגיד את זה עוד פעם. זה מרגש אותי להגיד את זה. כמה טוב שאנחנו מאחלים לעצמנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו פי אין סוף יותר. וכולנו אהובים ויקרים לפניו יתברך. כל אחד ואחד יקר ואהוב לשם, לכל תפילה שלנו וכל בקשה, כל מה שאנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא משתוקק ומצפה על זה. כל אחד יחיד לפניו יתברך. יש הסיפור יפה מרבי זושה. מהניפולי במנורת זהב, הוא אמר שהגיע לשמיים, אם ישאלו אותו למה עולה משה רבנו ידע מה להגיד, אבל אם יגידו לו למה לא היית זושה, הוא לא ידע מה לענות. זה הוא לא ידע מה להגיד. אומרים שפעם אחת הישמח משה, זכותו תגן עלינו, רבי משה מועל טייטלבון, זכותו תגן עלינו, הגאון הקדוש בא להישמח משה. כולם שומעו עליו, על ישמח משה, שגדול, אדיר אדירים. פעם אחת בא אליו בבית הכנסת איזה יהודי לפני ערב כיפור, התחיל לבכות. אמר לו, רב, אני לא רואה, נשברו לי הבתי עיניים. בתי עיניים שכתוב בספרים זה משקפיים. בתי עיניים, ככה זה נקרא, בתי עיניים. היום יש בנייני עיניים, יש בנייני עיניים ביום. פורים היום, אז נפלו לו הבנייני עיניים שלו, כבוד פורים, אני אומר בנייני, נפלו לו הבנייני עיניים, והבניינים התמוטטו. אז הישמח משה לקח את היד, העביר את היד על הפנים, עשה ככה, והרוב, הוא ראה. ראה הכל. שום דבר לא נעלם ממנו. ראה הכל, פתאום הכל הוא ראה, ממש ראה הכל, פרטי פרטים. אז הישמח משה, שהוא ראה את הכל, זה ככה הוא ברך אותו, ושכל הצאצאים שלו יהיו ככה. ובאמת, הנינה של אותו אחד הייתה בת 94, ורבי יואל מסטמר, שהוא היה בברוקלין, אז בחוץ לארץ, הוא בא מהלך אליה לבקר שהייתה חולה סביקור חולים, והביאו לה חוט ומחט, בשביל שהיא תכניס את זה, והעבירה את זה. לראות שהיא הגריה שלה הייתה חדה. היה עוד אחד כזה שהיה לו, זה הבתי עיניים של הפני יהושע. בני יהושע, רבי יעקב יהושע, זכותו תגיד, יעקב הוסיפו לו אחרי שהוא היה חולה. הוא היה חולה, הוא עבר איסורים מאוד קשים על בני יהושע. הרבה סגולות לרפואה, היום למדתי בני יהושע כמה שעות. אני ממש טענו גן עדן, מאת פני יהושע. יש ממש דברים יפים, אני עובר על הפני יהושע, כל מיני חידושים בספר שאני מאוד אוהב, אני לומד אותו כבר מגיל 12, את הפני יהושע, כמעט כל יום. בקי בכל הספר, התחלה, הסוף, ישר והפוך. ישר והפוך, אני יודע. ישר והפוך, לא ישר, כי אני הפוך. ישר והפוך, אבל ישר ולא הפוך. ובאמת, כמו שאמרנו שבוע שעבר על המגיני שלמה, שהדרך של הפני יהושע זה לעקבות, כמו שאמרנו בעקבות הסבא, המגיני שלמה לתרץ כל מה שהתוספות אם תקפו את רשי, אז הוא... אז יש המשקפיים שלו, הבתי עיניים של הפני יהושע, הלכו והיו פעם באיזה מקום אחד, באיזה בית כנסת, ככה היו שמרים עליהם ממקום למקום, ובא איזה אדם שהוא היה סגי נור, שהוא לא היה רואה, והגיע לפניו הבתי עיניים של הפני יהושע, הוא לקח את הבתי עיניים של הפני יהושע, העביר אותם על העיניים שלו, רק ככה חשב שם, ואופ, הוא נהיה רואה. אולי אפשר למצוא את הבתי עיניים של הפני יהושע, אני אשמח לקבל. ניתן אותם, זה יהיה משהו נפלא. הוא לקח את הפני יהושע, שם אותם על העיניים שלו, ומיד הוא ראה הכל. שאלה אם הוא ראה מסוף העולם ועד סופו, או שהוא ראה הכל, אני לא יודע. אבל מה שהוא ראה, הוא ראה את הקיר, הוא ראה את הכל. זה הוא ראה. זה ככה, הפני יהושע. טוב. צדיקים, אנחנו אוהבים אתכם מאוד. היום פורים, ודיברתי יותר מדי, אנחנו צריכים קצת לנגן. יש פה היום אנשים חשובים שהגיעו לנגן. נגינה זה דבר מאוד גבוה, מאוד מאוד, בפרט בפורים שצריך לשמוח. אולי בעזרת השם נזכה בהמשך השבועות עד פורים ללמוד עוד קצת דברים על המגילה. אבל היום רק, למדנו רק טיפה הקדמה בכלל מה זה מגילה. הבנו בכלל מה זה מגילה. מה זה אומרים מגילה נקראת, מתי לא? אפשר להבין, יש גם חידושים מהרש"א אוסטרופולה. דברים מאוד יפים על הגינת. הקדוש ברוך הוא יברך את כולם.